מסכת ידיים פרק שלישי. משנה א', המכניס ידיו לבית המנוגה, ידיו תחילות, דברי רבי עקיבא, וחכמים אומרים שניות. בית המנוגה זה בית שהכהן הכריז עליו שהוא מוסגר, כי יש בו נגע. ומי שנכנס לבית הזה נטמע, גופו נטמע. עכשיו להיכנס אל בית מנוגה, ההגדרה היא להיכנס ראשו ורובו. מי שהכניס רק את ידיו, אז מדאורייתא בוודאי שהוא לא טמא. מדרבנן ידיו טמאות, אומר רבי עקיבא ידיו תחילות, כלומר ראשון לטומאה, וחכמים אומרים ידיו שניות, כן? שניות לטומאה, שזה בעצם גזרות חכמים, שידיים יהיו שניות לטומאה. לפי רבי עקיבא הם תחילות כאילו הוא נגע בבית. כל המטמא בגדים בשעת מגעו, מטמא את הידיים להיות תחילות, דברי רבי עקיבא. החכמים אומרים להיות שניות. אז אם אדם נוגע בדבר שמטמא בגדים בשעת מגעו, למשל, נוגע בזב, הרי מי שנוגע בזב נטמא הוא ובגדיו בשעת מגעו, אז אם הוא נוגע באדם אחר, מטמא את הידיים של האדם הזה להיות, מה? להיות תחילה לפי רבי עקיבא, או לפי חכמים להיות שניות. אמרו לו לרבי עקיבא, איכן מצינו שהידיים תחילה בכל מקום? כלומר, אמרו חכמים לרבי עקיבא, מאיפה העניין הזה שידיים יכולות להיות תחילות לטומאה, ראשונות לטומאה? אנחנו הרי מכירים טומאת ידיים מכל מקום, שזה שני לטומאה. אמר להם, וכי האח אפשר להן להיות תחילה, אלא אם כן יטמא גופו, חוץ מזה. אז המשפט, אנחנו נסביר אותו לפי רוב הפרשנים, זה בעצם, זה לא שהוא עונה להם בטענה חזרה, אלא הוא מודה, הוא אומר, אתם צודקים, באמת, איך אפשר לידיים להיות תחילה, אלא אם כן יטמא גופו. חוץ מזה, כלומר, אין מצב שידיים הן ראשונות לטומאה בלי שנטמא כל גופו של האדם. ובמילים אחרות, אם לא נטמא גופו של האדם, הידיים לא יהיו ראשונות לטומאה, אלא שניות לטומאה. חוץ מזה, במילים אחרות רבי עקיבא מודה ואומר שזה שני מקרים יוצאי דופן, שזה מכניס אותו לבית המנוגה, ואם הוא נגע במישהו, שמישהו נוגע בזב למשל ונוגע בעוד אדם, אז ידיו של האדם השני יהיו שניות לטומאה. ראשונות לטומאה. האוכלים והכלים שנטמאו במשקין, מטמאות את הידיים להיות שניות. זו גזרה שלמדנו בסוף מסכת זווים, שאוכלים ומשקים, אוכלים וכלים שנטמאו במשקין, עכשיו המשקין הם ראשון לטומאה. ראשון לטומאה לא מטמא כלים, וזה חידוש שאם האוכל נטמא במשקין כאלה, והכלים נטמאו במשקין כאלה, הם עצמם טמאים. הם טמאים טומאה קלה, אם נגע בהם משהו מבחוץ, אז רק בחוץ טמא. מטמאים את הידיים להיות שניות. בסדר? זה בעצם הגזרה, זה עוד חלק, זה דומה לגזרת ידיים. אותם כלים שאם אדם נוגע בהם, אז הוא נהיה, הידיים נהיות שניות לטומאה, דברי רבי יהושע. והחכמים אומרים, עת שנטמא באב הטומאה מטמא את הידיים. בבלד הטומאה אינו מטמא את הידיים. אומרים חכמים, לא. מה פתאום? אם האוכלים והכלים נטמאו במשקין, מה פתאום שיתמו את הידיים? אלא הכלל, אם דבר נטמא באב הטומאה, נגיד האוכלים והמשקין האלה, אז הם מטמאות את הידיים. למה? כי הם, האוכלים והכלים, יהיו ראשון לטומאה, והידיים יהיו שני לטומאה. אבל אם הם עצמם נטמאו בבלד הטומאה, כלומר נטמאו מראשון לטומאה, אז הם, עצם זה שהם בכלל טמאים, זה מגזרת חכמים. הכלים, למשל, זה מגזרת חכמים. מה פתאום שיתמו את הידיים? הרי הם שני לטומאה, מה פתאום שיתמו את הידיים? אמר רבן שמעון בן גמליאל, מעשה באישה אחת שבאת לפני אבא. אז רבן שמעון בן גמליאל רוצה להעיד לנו עדות בעניין הזה של כלי שמטמא ידיים. והוא מספר על אביו רבן גמליאל שבאה לפניו אישה אחת. אמרה לו, נכנסו ידיי לאוויר כלי חרס. כן, מדובר בכלי חרס טמא. הכנסתי את ידיי, ואולך כך היא גם נגעה בתרומה, והיא באה לשאול האם התרומה של התאורה. אמר לה, ביתי, במאה הייתה תומתו, ולא שמעתי מה אמרה לו. הוא לא שמע, אומר רבן שמעון בן גמליאל, מה הייתה התשובה, איזה טומאה הייתה לו. אז לכאורה הסיפור הזה הוא עקר לגמרי. מה, בשביל מה אתה מספר סיפור שאתה לא יודע את החלק הכי חשוב בו? אבל זה לא נכון, אנחנו בעצם יודעים את כל התשובה לפי הסיפור. עצם זה שהוא שואל אותה באיזה טומאה זה נטמא, אנחנו מבינים שיש שתי אפשרויות. או שזה כן יטמא את הידיים שלה, כלומר יש טומאה אחת. תשובה אחת שהיא תגיד, אז הדין שלו יהיה שזה יטמא את הידיים שלה, והתשובה האחרת שהיא תגיד, זה לא יטמא את הידיים שלה. כלומר, יש שתי אפשרויות, ומזה אנחנו מבינים, כן, אמרו חכמים, אומרת המשנה, מבואר הדבר, כלומר, ברור העניין, עת שנטמא באב הטומאה מטמא את הידיים, בבלל הטומאה אינו מטמא את הידיים. כשהוא שאל אותה, ביתי במה הייתה טומאתו, יש שתי אפשרויות, או נטמא באב הטומאה או נטמא בבלל הטומאה. ואם יש, אם הוא שואל אותה כי הוא צריך להגיד לה מה הדין, זה אומר שזה דינים שונים בכל אחד מהמקרים האלה. ולכן, אם נטמא באב הטומאה מטמא את הידיים, ובבלל הטומאה אינו מטמא את הידיים. משנה ב' כל הפוסלת התרומה מטמא את הידיים להיות שניות, היד מטמאה את חברתה, דברי רבי יהושע. אז יש שתי הלכות שהן שיטת רבי יהושע. ההלכה הראשונה היא שכל הפוסלת התרומה, כלומר כל דבר שהוא שני לתומאה, מטמא את הידיים להיות שניות. וזה בעצם שיטת רבי יהושע באמצע משנה א', שאמרנו שם שהאוכלים והכלים שנטמאו במשקין מטמאים את הידיים להיות שניות, שם הוא דיבר גם על אוכלים ומשקים שנהיו בעצמם שניים. הם מטמאים את הידיים להיות שניות, זה דברי רבי יהושע, וכך גם פה. ההלכה השנייה שהוא אומר כאן, היד מטמאה את חברתה, כלומר, יד אחת טמאה, יד אחת טהורה, ואפילו שהן שתיהן יבשות, אחת יכולה לטמא את חברתה, כי אחת שהיא טמאה היא בעצם שני לטומאה, והיא מטמאת את היד הראשונה, את היד הטהורה. וחכמים אומרים אין שני עושה שני, כן? זה הכלל, אומרים חכמים, ואי אפשר לחרוג ממנו, דבר שהוא שני לטומאה לא יכול לפסול את הידיים. אמר להם, ועלו כתבי הקודש שניים מטמאים את הידיים. כלומר, תראו חכמים, אומר רבי יהושע, כתבי הקודש, גם אתם מודים שהם שני לטומאה, ולמה גזרו עליהם שהם יהיו שני לטומאה? כדי שלא יצניעו לידם תרומה, כי מה היו עושים כהנים? לא היו רוצים שיוכלו להם בטעות את התרומה. היו שמים את התרומה, במקום במזווה, היו שמים אותו במקום שבו הם הצניעו את כתבי הקודש שלהם. ואז היו באים מחברים, אוכלים גם את התרומה וגם את כתבי הקודש. אמרו חכמים, אנחנו נגזור תרומה על כתבי הקודש, כשאף אחד לא יעיז להצניע שם תרומה. אז הם גזרו על זה שזה יהיה שני לתרומה, כדי שזה יתמה את הקודש, יפסול את הקודש. וכולם יודעים שזה גם מטמא את הידיים. מטמאים את הידיים כנראה כדי להרחיק עוד יותר מן התרומה. אמרו לו, אין דנים דברי תורה מדברי סופרים, ולא דברי סופרים מדברי תורה, ולא דברי סופרים מדברי סופרים. כלומר, אמרו לו, כן, במילים קצרות, אל תוכיח לנו מגזרת חכמים אחת לגזרת חכמים אחרת. מה זה בעצם, אין דנים דברי תורה מדברי סופרים, ולא דברי סופרים מדברי תורה, כי בדברי תורה לפעמים יש יתרון, כלומר אי אפשר לעשות קל וחומר או לימוד מדבר לדבר, כי לפעמים, כי דברי תורה זה דאורייתא. ואם אתה רואה שדברי סופרים יותר חמורים, כי לפעמים חכמים עושים תקנה לדברים יותר משל תורה, כדי שהתקנה שלהם תתפוס. ובדברי סופרים מדברי סופרים גם, יש סדרי גודל שונים בתקנות חז"ל. משנה ג' רצועות תפילין עם התפילין מטמאות את הידיים. אז אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, קודם כל שהתפילין עצמם, התפילין שבתוכם יש כתבי הקודש, התפילין עצמם מטמאות את הידיים, ואומרים לך שכשמחובר עליהם גם הרצועות, גם הרצועות מטמאות את הידיים. רבי שמעון אומר, רצועות תפילין אינן מטמאות את הידיים, אלא רק התפילין עצמם. משנה ד' גיליון שבספר. אז יש לנו יריעה, למשל, של ספר תורה, של יריעה אחת מספר תורה, אז בוודאי שהמקום עם האותיות מטמא את הידיים. אבל גם החלקים שמסביב, שהם נראים כביכול, מיותרים. גיליון שבספר, שמלמעלן, ושמלמתן, ושבתחילה, ושבסוף, כלומר, גיליון זה החלק החלק, החלק שאין בו אותיות. אז בין אם הוא למעלה, בין אם הוא למטה, בין אם הוא מימין, בין אם הוא משמאל, בין אם הוא בתחילה, כמובן לפני תחילת האותיות, לפני, כלומר בפתיחת היריעה, בפתיחת הספר או בסוף הספר. שאתה יכול להגיד שמה שלפני כל האותיות או אחרי כל האותיות הוא באמת מיותר. לא, גם הוא נחשב. מטמאים את הידיים. רבי יהודה אומר שבסוף אינו מטמא עד שיעשה לו עמוד. כלומר, היו בעצם עושים בסוף היריעה, כמו שעושים במגילת אסתר הרבה פעמים, היו עושים עמוד ועליו מגלגלים את את הספר. אז אומר רבי יהודה, הגיליון שבסוף הספר הוא באמת נחשב מיותר, אלא אם כן עשה לו עמוד, ואז הוא מחבר את הספר אל העמוד, אז הוא כבר לא מיותר. לפי תנא קמא, כיוון שהגיליון שבסוף הספר הוא עוטף את הספר ושומר עליו, אז יש בו קדושה של כתבי הקודש. משנה ה', ספר שנמחק ונשתאר בו 85 אותיות כפרשת ויהי בנשוא אהרון, מטמא את הידיים. אז פרשת ויהי בנשוא אהרון, שזה שני פסוקים מפרשת בעלותך, מבחינה מסוימת, על פי דרשת חז"ל, הוא נחשב ספר בפני עצמו, כלומר, ואז בעצם יש שבעה ספרים בתורה, שספר במדבר מחולק לשלושה ספרים. מה שעד ויהי בנשוא, ויהי בנשוא ומה שאחרי. ובויהי בנשוא, שזה שני פסוקים, יש פה 85 אותיות, אז אנחנו רואים שזה לא סתם דרשת חז"ל, זה אפילו הגיע עד הלכה למעשה, ובעצם ספר שהיה כתוב בו הרבה אותיות, הרבה, כן, נגיד פרשיות שלמות, ונמחק עד שנשתארו בו רק 85 אותיות, עדיין בקדושתו ומטמא את הידיים. מגילה שכתוב בה 85 אותיות כפרשת ויהי בנשוא אהרון, מטמא את הידיים. כלומר, וכך גם, מגילה שאתה רק מתחיל לכתוב אותה, מגילה, כוונה יריעה של ספר תורה, שאתה רק מתחיל לכתוב אותה, הספקת לכתוב רק 85 אותיות, גם אז זה כבר יש לו תוקף של כתבי הקודש, וזה מטמא את הידיים. כל כתבי הקודש מטמאים את הידיים. כל כתבי הקודש, הכוונה כל כ"ד ספרי התנ"ך. שיר השירים וקהלת מטמאים את הידיים. אז אנחנו נראה עכשיו מחלוקת ארוכה לגבי שיר השירים וקהלת. אז תנא קמא סובר ששניהם מטמאים את הידיים. רבי יהודה אומר, שיר השירים מטמא את הידיים, וקהלת מחלוקת. כלומר, שיר השירים אומר רבי יהודה נכון, זה מוסכם שכן, אבל קהלת זה מחלוקת. מחלוקת מי? מחלוקת קדמונים. למה שתהיה על זה מחלוקת? מה אומר מי שסובר שלא מטמא את הידיים? אולי זה בסך הכל חוכמתו של קהלת בן דוד, כן, של שלמה. רבי יוסי אומר, קהלת אינה מטמאה את הידיים, ושיר השירים מחלוקת. כלומר, יש קהלת כולם מסכימים שלא מטמאה את הידיים, ושיר השירים נחלקו. מה סובר מי שחושב ששיר השירים לא מטמאה את הידיים? יש שם שירי אהבה מעניינים, אבל אף אחד לא אמר שזה ברוח הקודש. רבי שמעון אומר, קהלת מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. כלומר, אתה אומר שקהלת מחלוקת, כן, רבי יהודה, איזה מחלוקת זאת? זה כולי בית שמאי וחומרי בית הלל. כן, שבית שמאי מקלים בזה, והם אומרים שאינו מטמא את הידיים, ובית הלל מחמירים. אמר רבי שמעון בן עזאי, מקובל אני מפי 72 זקן, ביום שהושיבו רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, ששיר השירים וקהלת מטמאים את הידיים. כלומר, רבי שמעון בן עזאי מספר לנו מאותו מעמד מיוחד שהיה בזמן רבן גמליאל, שכאשר הוא פגע בכבודו של רבי יהושע, שהיה זקן ממנו, והחכמים החליטו להעביר את רבן גמליאל מתפקידו, ומינו תחתיו את רבי אלעזר בן עזריה, ואז כשהם מינו אותו, אז הייתה אספה מיוחדת של חכמי ישראל, כי רבן גמליאל לא היה מרשה לכולם להיכנס, רבי אלעזר בן עזריה הרשה לכולם להיכנס. ואז היה שם שמועות ישיבה ומכל מסורת, כל המסורות התקבצו למקום אחד, וזה היום מיוחד במינו. בפרק הבא אנחנו נראה עוד כל מיני דברים מעניינים שקרו באותו יום. אומר רבי שמעון בן עזאי, מקובל מפני 72 זקן, כן, שהיו נוכחים שם ביום שהושיבו רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, כן, בראש הישיבה, ששיר השירים וקהלת מטמאים את הידיים. כלומר, ככה הכריעו, ככה נמנו וגמרו. אמר רבי עקיבא, חס ושלום, לא נחלק אדם מישראל על שיר השירים שלא יטמא את הידיים, שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. כן, מי מעלה על הדעת שמישהו חלק על שיר השירים? שיר השירים זה מיוחד במינו, שכל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. למה הוא קודש קודשים? כי הוא מראה איך הקודש נכנס אל החיים פנימה, אל ענייני האהבה, ענייני איש ואישה. דווקא לשם נכנס הקדושה. גם מפני שכל ענייני האהבה והזוגיות שמתוארים בשיר השירים, הם בעצם משלים לאהבת השם ועמו. ממשיכה המשנה, ממשיך רבי עקיבא, ואם נחלקו, לא נחלקו אלא על קהלת. כלומר, אולי על קהלת נחלקו, על שיר השירים ודאי שאף אחד לא נחלק. אמר רבי יוחנן בן יהושע, בן חמיב של רבי עקיבא, כדברי בן עזאי, כך נחלקו וכך גמרו. אז רבי יוחנן בן יהושע, בן חמיב של רבי עקיבא, הוא אומר לנו, תדעו לכם, אני גם מכיר כדברי בן עזאי. כך נחלקו וכן גם במקומה שכן, נחלקו גם על שיר השירים וגם על קהלת, בשניהם היה דיון גדול, ובסוף הכריעו כשיטת, ובסוף כן גמרו, נמנו וגמרו, ששיר השירים וקהלת יטמאו את הידיים. עד כאן הפרק, רק נעיר הערה. הזמן, תקופה שבה התגבש, כן, כפדלת ספרי התנ"ך וכתבי הקודש, הייתה תקופה לא פשוטה. היו הרבה כתבים אז בכל העולם, שחלק מהם אחרים ייחסו להם קדושה, והם היו נחשבים מאוד מיוחדים, משנות כתבי הפילוסופים הגדולים, ואולי לכן הייתה התלבטות על קהלת, האם זה שייך לאותם כתבי פילוסופים, או לתנ"ך שנאמר ברוח הקודש. ואותו דבר על שיר השירים, היו אז משוררים גדולים שכתבו שירי אהבה מיוחדים, ביוונית ובכל מיני שפות, ולכן גם הייתה התלבטות על שיר השירים, עד שהוכרע ששניהם נאמרו ברוח הקודש. עד כאן.